שלום לכולם, יום שלישי פעמיים כי טוב. אנחנו בשידור יום שלישי ולא בחמישי. אבל אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח שוב ובפעם השלישית את הודיה, שמביאה לנו המון המון ידע עשיר, שפותח לנו באמת את כל נושא הבריאות. היום אנחנו נדבר על נושא חדש ומאוד מאוד מעניין, כמו שאתם רואים בכותרת וכמו שפרסמנו, נושא הדלקות. קודם כל הודיה, ברוכה הבאה.
נמצא, ברוכים הנמצאים.
שלוש שעות בדרכים זה באמת השקעה וכל הכבוד.
אנחנו בסימן שלוש.
כן.
יום שלישי, פעם שלישית.
נכון.
רק פעמיים כי טוב.
פעמיים כי טוב,
כן.
כמו שלוש פעמים. אז באמת נושא מאוד מעניין, ואת פה נתת לנו הבטחה שיהיה מרתק, ואנחנו כולנו ככה קוססים
ציפורניים. הבטחות אני מקיימת.
זהו, אז אנחנו נכנסים, מתחילים את התוכנית. אנחנו בהמשך התוכנית ניתן לכם גם מקום לשאלות, אז מי שרוצה ויש לו מוזמן, אנחנו נתייחס לשאלות, ואנחנו מתחילים. הודיה, מה נטורופתיה מתעסקת בדלקות? כאילו
זהו, אז קודם כל אני רוצה, אתה יודע מה, אני אשאל אותך, ואני גם תמיד, גם כשאני...
אל תפילי אותי.
אומרת, כשאני שואלת אנשים גם בהרצאות, אני גם הקדמתי ואמרתי לפני זה, שהשידור הזה אני בעצם נותנת... אני אשתדל לתת כמה שיותר מתוך אותה הרצאה, אבל זו הרצאה מובנית שמועברת גם לארגונים וגם לחברות, לדלקות, שזה בעצם לא מה שעולה לכם במחשבות. והיא עושה המון סדר ומנערת את הקופסה ונותנת לנו להסתכל על דברים בצורה שונה. ומפה אני באמת אשאל, אם יש לך דלקת עוד?
לא, ברוך השם שלא.
אולי אחרי השידור הזה תחשוב קצת אחר. תסתכל על הדברים קצת בצורה שונה.
דווקא לאחי התאום יש. וזה מעניין, כי כשהיינו קטנים, אז כשהיה לו מישהו מאיתנו היה מקבל מכה, שאני היה מרגיש אותו דבר, איזה טלפתיה. היום ברוך השם לא, אז כואב לו, אבל אליי זה לא הגיע. אבל יש לו באמת כנראה איזושהי דלקת בכתף, בגיד, ואני מבין שהמון אנשים יש להם כאבים פה ושם, שלא מוסברים, וקודם כל, אם אפשר... טוב, אני מניח שדלקת, תקודם, תאי דם לבנים, סמת, אז אני אתן לכם אינדיקציה.
גם. אז אני באמת רגע אתייחס לזה בכמה מישורים. באספקט הקונבנציונלי, בסדר? באספקט הקונבנציונלי, בעצם יש הגדרה מאוד מאוד מדויקת למה היא דלקת. זאת אומרת, אתה מגיע לרופא, בסדר? צריכים להיות ארבעה תסמינים. צריך להיות חום, נפיחות, כאב ואודם. הגעת לרופא, אמרת לו, כואב לי הגרון, הוא בודק, נפוח, אדום, יש חום, מזל טוב, יש לך דלקת גרון. אוקיי? ככה התייחסו בעצם לכלל הדלקות. כואב לך במפרק, אוקיי, אם המפרק נפוח, אדום, כואב, יש חום,
ואם לא
יש לך דלקת. זהו. ואז בעצם מה שקורה זה שבמהלך העשורים בעצם נפתחה מחלקה שלמה של דלקות קרות. אוקיי? דלקות קרות, כגון גאוט, כגון מחלות שהן באמת לא מאופיינות עם חום מקומי או חום כללי. ואז בעצם הרפואה עמדה ככה בבלבול קל, ותעתה איך להגדיר את הדברים האלו, ואמרו, אוקיי, אז יש לנו פה דלקות קרות, אבל הטיפול נשאר אותו טיפול. ועדיין השורש לא נחשף. אבל זו בעצם הגדרה קונבנציונלית. לכן באמת, כמו שאתה אומר, אם אחיך התאום ילך עכשיו לאורתופד, הוא יסתכל, יסתכל על הזה, או שילך לראומטולוג, שיבדוק את המפרק, אם זה שריר, או גיד, או רצועה, ויבדוק ויגיד, אוקיי, יש לך דלקת מקומית. ייתן טיפול מותאם. לרוב זה יהיה סטרואידים במשחה, או איזה שהם נוגדי דלקת כאלו ואחרים, כגון משככי כאב. בסדר? ופה אני בעצם רוצה להתייחס...
פיזיותרפיסט נותן תרופה...
לא פיזיותרפיסט, או אורתופד, או ראומטולוג.
אורתופד גם נותן תרופה כאלו...
כן, אורתופד בעצם, כן, הוא יכול לתת גם זריקות.
שזה בעצם לא ירפא את הדלקת, אלא רק...
נכון, תכף נתייחס למנגנון הזה של מה שקורה שם. ופה אני בעצם רוצה רגע לזרוק איזשהו, כן, פצצה לאוויר ולשבור פה עוד כמה דברים, ולגלות גם לצופים, ואולי גם לך, אני לא יודעת, אולי ידעת, אולי לא, אבל היום יודעים שגם דיכאון וסכיזופרניה יש להם מנגנון דלקתי.
זה לא יודעת.
Okay? גם סרטן זו מחלה דלקתית.
סרטן, okay. אני יודע שזה כאילו...
סרטן הוא דלקת, זה המנגנון הדלקתי הכי מובהק שיכול
להיות. דלקת שמסתבכת, כאילו.
תכף נבין. אבל סוכרת, כולסטרול, זה מחלות דלקתיות. השמנה היא דלקת. אוקיי, תכף נבין למה ואיך. אבל השמנה, כל מי שבכלל מסתכל על העניין של משקל, אתה יודע, של בואי תחזרי לגזרה לקראת הקיץ, כל מיני כותרות, זה מפספס, זה מחטיא את המטרה. זה בעיניי מפספס את הדבר החשוב יותר, את ההבראה. השמנה כהשמנה היא הרבה מעבר לעניין האסתטי. בסדר, אסתטי זה עניין של טעם. זה עניין של חיבור, זה עניין של באמת הרגשה עם עצמך. העניין הבריאותי הוא שיושב בראש סדר מעייניי, בדיוק. ופה צריך להבין את העניין. יש לך ככה השערה למה קורה שם בדלקת? כאילו למה סרטן זה דלקת? למה השמנה זה דלקת? אולי לצופים.
דלקת בעיקרון זה משהו שכשיש סוג של חיידקים ותאי דם לבנים באים לתקוף אותם. והרעיון. ואז באמת תאי דם לבנים, אפשר לראות אותם בבדיקות דם, והם אלה שכאילו גורמים לתופעת החום. אבל אם, כמו שאמרת, בחלק מהמקרים, ודלקת קרה מה שהם המציאו, שזה נראה לי בדיחה, אז כנראה שלא באים תאי דם לבנים, וזה לא אותם סימפטומים של חום וכאלה. ואז יכול להיות שזה, טוב, אני לא יודע אז להסביר את זה.
אוקיי, אז באמת אני רגע אפרק את המנגנון הזה לחלקים. בעצם מה שקורה, אני אביא רגע דוגמה שטחית שכולנו מכירים, כשנחתכים. אוקיי, כשנחתכים, אז כולנו מכירים שיורד דם, בסדר, ואז הוא נקרש, ובעצם מתחיל להגליד. עכשיו, מה שקורה שם באותו רגע שהדם זורם, אתה ציינת תאי דם לבנים. המערכת החיסון שלנו היא מורכבת מהמון המון גורמים. בסדר? נוטרופילים ובזופילים ומיקרוציטים והמון המון תאים של מערכת החיסון, תאי דם לבנים, אדומים. יש לנו המון המון גורמים. תכף ניגע באחד המרכזי שעליו אני אשים את הזרקור. אבל הם מגיעים ובעצם אמורים ליצור חיטוי ולתפוס פתוגנים שנכנסים כדי שלא יהיה זיהום. אוקיי? לכן הרבה פעמים נראה מוגלה שאמורה בעצם לגרום לזיהום לצאת החוצה ולא להיכנס פנימה למחזור הדם. אז זו דוגמה קטנה, זה תהליך דלקתי. בסדר? מתקיים שם תהליך דלקתי. ציינת פה בעניין של בדיקות הדם, תאי דם לבנים, אז מבחינת בדיקות דם, יש לנו בעצם כמה גורמים שאנחנו נראה באמצעותם דלקת. הראשון זה באמת בספירת הדם, בסדר? ריבוי של תאי דם לבנים, או לחילופין בגידולים סרטנים מסוימים נראה דווקא המתה של תאי דם לבנים, בסדר? שמיוצרים במח העצם. בעצם המדדים הנוספים, המרכזי שבהם זה CRP. CRP זה סוג של חלבון שמופרש מהכבד, ומראה לנו דלקת כללית. זאת אומרת שיש תהליך דלקתי בגוף. זה תהליך דלקתי שתכף נקשר את זה לעניין של השמנה ולמחלות אחרות, אבל ברגע ש-CRP גבוה, משמע שיש לנו דלקת.
CRP מופיע
בכימיה, בביוכימיה. בדרך כלל זה בביוכימיה. חלק מהקופות עושות את זה משום מה בסרולוגיה, מעטות או באנדו, אבל הם צריכים להיות בכימיה. אוקיי? אז CRP מראה שיש לנו דלקת, ואז אנחנו נתחיל לפרק את המשתנים, נתחיל להבין, אוקיי, אם כואב לי במפרקים, אני אלך ויבדוק מדדים נוספים. RF ואנה ונוגדנים, ונראה ממש את כל המערכת החיסונית. C3, C4, המון המון בדיקות נוספות שאפשר לעשות כדי לראות מה קורה במערכת החיסונית, יותר לעומק. אבל הוא איזשהו מדד כללי שאפשר לדעת אם יש דלקת. בעניין של הפעילות הדלקתית בגוף, אז אנחנו כן רואים שיש לנו גם דלקות קרות, בסדר? דלקות שלא מערבות חום בתוכן. וכאן אני בעצם נכנסת למנגנון האמיתי, שכולם יכולים לקחת ככה דף ועט ולרשום את זה, הנה יש לנו פה אפילו דף ועט, למה קורה שם באמת בדלקת. וזה גם העיקרון שמנחה אותנו להגדרה החדשה של דלקות. בשביל זה אני אביא את הדוגמה של השמנה. אוקיי? הרבה פעמים שאני שואלת אנשים, למה מבחינתם הם חושבים שהשמנה זה דלקת? יש לך השערה? למה השמנה זה דלקת?
כנראה בגלל מה שקורה שם, בנוסף לקרס.
מעבר לקרס קורה שם עולם חדש.
בבדיקה עצמה, בטח יראו לו שם את כל מה שדמנו כרגע. בטח CRP ותאי דם לבנים שמגיעים, אז אנחנו יחסים לזה, נכון? המדדים בטח.
כן. אני אדייק את זה עוד קצת. אז השמנה, קודם כל מבחינת השמנה, וכאן אני אחשוף רגע גורם נוסף, יש לנו רכיב שנקרא מקרופג. אוקיי, מקרופגים. מקרופגים הם בעצם, כולנו מכירים כשהיינו קטנים את פאקמן, הצהוב הזה שהיה עושה טי 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 טי. אוכלים את העיגולים, בדיוק. זה מקרופגים. מקרופגים אמורים להגיע לפתוגן או גורם זר, לזהות בעצם שיש לנו פה גוף זר, ובעצם לגרום להתאבדות שלו. לאפופטוזיס, בעצם להתאבדות של אותו תא, או לחיסול של הגורם הזר. עכשיו, מה הקשר של זה להשמנה? הרבה אנשים ככה מנסים רגע לחבר את הקו, אז אני אחבר את הקו. בעצם בהשמנה אנחנו מוצאים שיש לנו נוכחות מאוד גבוהה של מקרופגים סביב תאי השומן הבטני בעיקר. אוקיי? שומן בטני, חשוב לציין, הוא שומן הורמונלי, בסדר? זה שומן הורמונלי, שומן הישרדותי. הוא יוצר תהליכים דלקתיים בתוך המעורבות שלו עם אותם מקרופגים. עכשיו צריך להבין, הלוואי שמקרופגים היו אוכלים תאי שומן, אבל זה לא קורה, אחרת כולנו היינו עוברים מעמסת שומן טבעית. מה שקורה זה פשוט יוצר פעילות עודפת של מערכת החיסון באותה נקודה. מה בעצם אנחנו מקבלים שורה תחתונה? אנחנו מקבלים פעילות רציפה ובעצם עודפת של מערכת החיסון לאורך זמן. מה שקורה זה שבעצם מערכת העיכול ומערכת החיסון שלנו לא יכולות לעבוד בתפוקה מלאה שתיהן ביחד. אוקיי? אז ברגע שמערכת החיסון שלנו פועלת, וכולנו מכירים את זה ממחלות חום, שפעת, שאין לנו תיאבון, אוקיי? הגוף מדכא את פעילות מערכת העיכול ואת התיאבון כדי להתמודד עם הפתוגן, עם אותו וירוס או חיידק. ומה שקורה בדלקת כרונית, כמו השמנה למשל, שזה משהו כרוני לאורך זמן, כבלות שלא מטפלים בזה, שאנחנו יוצרים דלקת כרונית, מה שיוצר עייפות, תשישות, חולשה חיסונית, וגם ירידה של החילוף חומרים והפעילות המטבולית. אז הרבה אנשים מנסים להילחם בבטן הזו דרך האוכל, אבל צריך להבין שיש פה מנגנון דלקתי. וזה מוביל אותי להגדרה של דלקת. דלקת בהגדרה
רגע.
שלי.
טוב, אני קטעתי אחד, אנחנו כן יכולים לתקוף את זה תזונתית.
כן, רגע. שנייה, אני תכף אסביר הדייק הזה את מה שאמרתי, אני רגע אצור פה בהירות. הכוונה היא שאנשים יפנו להתמודד עם השמנה, בתוכל ככה, תוכל אחרת, תוכל ככה, אל תוכל, תעשי צומות, תוכלי ירוק לבן, תוכלי זה, תוכלי, תעשי דיאטת כסח. זה נוגד כמעט כל עיקרון אפשרי בשביל להתמודד עם הדלקת. תכף נבין איך אנחנו רוצים להתמודד איתה טבעית ובצורה נכונה. אבל קודם כל להבין את המנגנון שיושב שם בבסיס. אוקיי, כי להמשיך לעשות כפיפות בטן, לא יובילו למנגנון הדלקתי הזה. נהפוך, אולי דווקא יכול להוביל לסטרס נוסף, כי תהיה הפרשה של קורטיזול. כי הגוף בעצם מעלה דופק ומופרש אדרנלין וקורטיזול, מה שמלבה תהליכים דלקתיים. אבל אני רגע אחבר לנקודה להגדרה של דלקות, כי זה מוביל אותנו להגדרה חדשה של דלקת, ודלקת, המשמעות שלה, כל פעילות שמערבת את מערכת החיסון. אוקיי, זו הגדרה מאוד מאוד חשובה, שחשוב ממש לזכור אותה.
זה מדהים, בפעם שני ששומע את זה בהיסטוריה של כל מה ששמעתי עד היום, שהשמנה קשורה לקטע של דלקת.
כן, אז זה באמת מנגנון אחד, אבל אני יכולה גם לדבר, תכף אני אגיד למה סרטן זה באמת דלקת, ומשהו שהרבה מפחדים ממנו, אתה יודע, ככה זה נשמע איזשהו משהו מאיים. וכשמבינים את המנגנון הבסיסי, איפה שזה יושב, הרבה יותר קל לנו לגשת ולטפל. אז קודם כל, כאילו לזכור את ההגדרה הזו, שכל מערכת או מנגנון או פעילות שמערבת את מערכת החיסון, מהווה תהליך דלקתי. אוקיי? ולכן הרבה פעמים אנחנו נראה
אנשים... גם וירוס את קוראת תהליך דלקתי?
וירוסים ופתוגנים חיצוניים יוצרים תהליך דלקתי, כי הם מעוררים את מערכת החיסון לפעילות.
אז כל פעילות שמערכת החיסונית...
היא יוצרת דלקתי. תהליך דלקתי, כן, אוקיי. היא בעצם מערבת את המקרופגים.
לא חשוב אם זה חיידק או וירוס.
לא. זה רלוונטי לנו בצורה של הטיפול, אבל זה לא רלוונטי לנו בהתייחסות. Okay? בטח ובטח בהתייחסות ההוליסטית, הנטורופתית, אני מסתכלת על זה בצורה מאוד שלמה. זאת אומרת, גם אם זה סרטן, וגם אם זה שפעת, יש שם את אותו מנגנון בתצורה טיפה שונה. אוקיי? Okay? זה קצת כמו מולקולה.
כן.
מולקולה שהיא זהה, אבל בסך הכל יש לה איזשהו פחמן אחד ששונה. נכון שזה משנה את התמונה, זה חומר שונה. אבל הבסיס הוא זהה. אוקיי? לכן ההתייחסות שלנו היא תהיה קודם כל בעניין של הדלקת. ואז כשאתה יוצא מכאן, אתה מסתכל על הדברים כבר בצורה שונה, כי כשאתה מבין שהשמנה היא קודם כל דלקת, הטיפול והכניסה לשם היא מתייחסת מכיוון אחר. בסדר? אם דיברנו על ה-CRP, אנחנו נראה באמת אצל אנשים עם השמנת יתר, אוביס, וגם כאלה שהם BMI, לא לא ב, ב, לא בהשמנת יתר חריפה, אלא גם עם כאלה שהם גבוליים, אנחנו נראה CRP גבוה. ועל פניו, אין להם דלקת פרקים, אין שום דלקת אחרת, אבל אנחנו נראה פשוט דלקת כרונית, שאומרים לי, כן, שמי, אני כבר 7, 8, 9 שנים עם המדד הזה. לא יודעים, הרופאים אומרים שהוא מתי שהוא ירד או שהוא יישאר ככה. זה לא צריך להיות. אוקיי? CRP לא צריך להיות גבוה אצל אף אחד. כל עוד שהוא גבוה,
תהליך דלקתי.
תהליך דלקתי. אז, וזה משהו שחשוב להגיד, כי הרבה פעמים, גם בעיקר בהשמנה, מנסים, כמו שאמרתי, לתקוף את זה ממקום ולרדת במשקל, ולא מבינים למה יש שיתקות ולמה הבטן לא יורדת.
זאת אומרת שהעניין של ריצה, כאילו...
אני בכללי בגישה שלי לא בעד ריצה. בהסתכלות שלי הרחבה יותר.
אם אחי אתום רואה את זה כרגע, אז הוא...
אז לא, רגע, אני אסביר למה. אז איך למה? כשאנחנו רצים, הגוף מפרש את זה כמשהו הישרדותי. בעבר בעצם כיצור הישרדותי וכחי בטבע.
היינו רוצים להגנה עצמית.
בדיוק, היינו בורחים מהריות, אוקיי? המטורפים. וברגע שאנחנו נכנסים למנגנון הזה של fight or flight, אוקיי? אנחנו בעצם או שאנחנו נלחמים או שאנחנו בורחים, הגוף רותם את כל המערכות, מוריד את הפעילות המטבולית, מצמצם פעילות, סוגר מאגרים, מעלה הפרשה של קורטיזול ואנדרנלין, בעצם מעלה דופק, וגורם לנו לברוח כמה שיותר מהר. עכשיו, הגוף שלנו לא תמיד יודע להבחין בין אם אתה רץ עכשיו במרתון, כי יש לך איזשהו יעד שאתה רוצה להגיע אליו, או שאתה בורח כרגע מאריה. יש את האפקט של הסטרס, כן, בסדר? אבל עדיין בפעילות הפיזיולוגית מטבולית, זה יהיה זהה. ולכן מה שזה יגרום, זה יגרום הרבה פעמים, קודם כל, לעזוב את השחיקה של הברכיים, והנזק ברמה של הדריכה של הרגל על אספלט, לא ייכנס לזה כאן, אבל ברמת הפיזיולוגיה שלנו זה יוצר סטרס מאוד גבוה, יוצר אחר כך באמת דלקות שמגיעות בתצורות אחרות, ומקשה על הפעילות המטבולית השוטפת. Okay. אז אני לא בעד פעילות גופנית בעצימות גבוהה או קיצונית, אני מאוד אוהבת דווקא הליכות, אין בעיה שההליכה תהיה הליכה מהירה, פילאטיס, יוגה, כל מה שמתחברים, פחות העניין של ספינינג ופעילות אירובית שהיא מכניסה את הגוף קצת לסטרס וגורמת.
אבל אם למשל מישהו רוקד בהתלהבות וכאלה, וגם, וכמו, אתה יודע, את האנשים כאילו מזהים מוצאים אנרגיה והם רגדו.
אז שוב, אז בגלל זה כאן נכנס האספקט הפסיכולוגי ומה הסביבה שנמצאת ברקע, שאני מניחה שגם כמובן יש לה את ההשפעה שלה, אבל עדיין, עוד פעם, מבחינת ההפרשה של הקורטיזון, אנחנו גם ככה חיים בסביבה של סטרס ולחץ, ואנשים יכולים לשבת במשרד ולהפריש כמויות גבוהות של קורטיזול, ואני רואה את זה בבדיקות דם שאנשים מגיעים אלינו, ואין הסבר. הם אומרים שמי, לא, אין בעיה אנדוקרינית, אין שום דבר נוסף, והם לא מבינים מה קורה. אז אני כן מניחה שיש לזה את ההשפעה, וגם רואים את זה, כי בסופו של דבר, בדיוק הייתה לי שיחה עם מישהו שהוא מאמן, היום, הוא מאמן והוא פעיל, הוא אומר את שמי, אבל את הבטן ואת הצדדים האלה, אני לא מצליח להוריד. אוקיי? זה לא יורד. והוא בן אדם פעיל, ושוב, עוסק בזה, וזה אחד מהגורמים.
מה עם תזונה הוא מבין? שהוא צריך שנות?
אז שוב, אז יש פה קומפלקס. יש לנו שינה, יש לנו תזונה, יש פה המון דברים. בסופו של דבר, כל החוטים האלה מחוברים לפעילות הורמונלית. אוקיי? פעילות הורמונלית. והפעילות ההורמונלית הזו צריכה לעבור דרך הכבד. CRP זה אנזים שמופרש מהכבד.
כן.
אוקיי? אז גם אם הכבד עמוס וגדוש, אנחנו... כמובן נראה פעילות דלקתית, ואנחנו גם נראה קושי בחילוף החומרים. אז לפני שרצים לנסות להתמודד עם השמנה בצורה כזו או אחרת, כמובן לבדוק בלוטת התריס, לבדוק בלוטות אנדוקריניות, לבדוק קורטיזול, כל בסדר, אבל גם להבין שיש פה פעילות דלקתית. אני רואה שאתה בהלם.
לא, זה מפתיע אותי, אבל אני מיד מסתכל על התזונה, זאת אומרת, אני הייתי מהכיוון שלי, שואלת אותי, מה אתה אוכל? והייתי מגיע לזה מיד. זאת אומרת, התיקונים עצמם יובילו, זאת אומרת, אלא אם כן יש לו קטע נפשי, סטרס נפשי, שזה בהחלט חלק מהמרכיבים שאנחנו גם מסתכלים עליהם, אבל במרכיב הזה של השמנה, זה אין ספק, זאת אומרת, מיד אני מסתכל על מה אתה אוכל, ואז אתה, ואז אם זה ישתנה, בדרך כלל זה יוביל אותו, אגב, גם לשמחה. אנחנו, תודעת, המטאבוליזם, לא המטאבוליזם, האיזון של הפלואורה במעיים, בעצם בין החדקים הטובים לרעים, הופך אותך או לדיכוני או לשמח, כי זה פשוט מאוזן. אז אם אתה אוכל נכון, אתה גם תהיה הרבה יותר שמח, ואם אתה אותו דבר, אכילת בשר או דגים וכאלה, זאת אומרת, חלבון
רגע,
מיוחד.
רגע, אתה מקפיץ אותנו כמה צעדים קדימה
לא, כי את
לבשר.
מסתכלת על זה רק במשקפת שלך, ואני, אם הייתי יושב לצידך, אז הייתי אומר לו, תגיד, מה אתה אוכל? בטח זה לא משהו ש...
אז רגע, אנחנו רגע נפרק את הדברים, תכף נגיע לעניין של התזונה, של מה מעודד דלקת ומה מסייע לנו לטפל בדלקת. אני קודם כל רציתי לפרק את המנגנונים, כדי שאנשים יצליחו להסתכל דווקא, כמו שאתה אומר, במשקפת אחרת. שונה ממה שהם הסתכלו על זה עד היום. כי הרבה פעמים אני שואלת אנשים, גם צעירים, אם הם סובלים מדלקות, והתשובה הראשונה זה, לא, מה פתאום, אין לי שום דלקת. אולי הייתה לי דלקת גרון בחורף, אבל... ואז פתאום שהם מבינים את המנגנון בסוף ההרצאה הזו, הם מצליחים להגיד,
גם לי יש דלקת.
וואה, אני... יש לי דלקת. אז קודם כל, רגע, הגישה שלי צריכה להשתנות באיך אני מסתכל על זה. ואז אנחנו מגיעים למה אנחנו אוכלים. עכשיו, רגע, פה צריך להבין, כמו שאמרתי, את העניין, כמו שאמרת, מבחינת גם מצב רוח ובכלל החילוף חומרים, גם השמחה של מה אתה אוכל, זה קודם כל האיזון הפנימי. כמו שאמרנו, הסרוטונין מופרש מתאים מסביב למעי. אז יש פה עוד פעם את כל העניין של חילוף חומרים, וזה חוזר לכבד. אם הכבד לא יפרק כמו שצריך, ולא תהיה הפרשה, זה יהיה עומס. יש עומס, עצירות, קיות, דלקת. אוקיי? זאת אומרת, יש פה עוד פעם מין כדור שלג כזה שהוא לא נגמר. ולפני שנעבור לאוכל, אני אדבר רגע על המנגנון של הסרטן. אוקיי? כאן חשוב לי להגיד, אני לא מתמחה באונקולוגיה.
לא, אבל זה מאוד חשוב הקטע הזה שאת פותחת כרגע, כי אנשים רואים סרטן, חוטפים חושך בעיניים,
נכון.
ואני חושב שמה שאני הולך להגיד כרגע, ואני כבר ראיתי קדימה, זה שאפשר להסתכל על זה בצורה הרבה יותר רגועה,
נכון.
ממש כמו כל דלקת, ואם מטפלים את זה בלי להיכנס לפאניקה, יש סיכוי טוב שאפשר להחלים מזה, וזה הכיוון המעניין.
נכון, אז אני רגע אסביר את המנגנון בצורה מופשטת, ואני תמיד מקדימה ואומרת שאני לא מתמחה באונקולוגיה, ואני לא מתעסקת באונקולוגיה, כי איכשהו תמיד גם אחרי ההרצאה הזו, ואחרי שאני מדברת על זה,
כולם רצים אליי.
מגיעים אליי מלא מלא פניות, אני מפנה למי שמתמחה באונקולוגיה, לקולגות, אני לא מתעסקת בזה. זה לא ההתמחות שלי, כמו שאתה יודע, אבל חשוב לי כן שתהיה פה הבנה רחבה. אז קודם כל בסרטן, המנגנון הדלקתי הוא מאוד זהה למנגנון של השמנה. אותם מקרופגים, בסדר? בעצם מה קורה בתא סרטני? הגוף מזהה שיש תהליך לא תקין, יש שם איזשהו תא ש... הרי כל הזמן יש לנו תהליכים סרטניים בגוף, לכולנו, לי, לך, לכל מי שצופה פה, תמיד יש תהליכים סרטניים שקורים.
ותמיד הגוף מרפא את עצמו.
הגוף מצליח פשוט למגר אותם. אוקיי? מה שקורה בגידול ממאיר, בסדר? או בגידול שיצא מה שנקרא מבקרה, זה בדיוק המנגנון הבא שאני הולכת להזכיר. מה שקורה זה בעצם שאותו מקרופג מגיע לאותו תא סרטני, בסדר? יחד עם תאים של חיסונים נוספים, אבל הוא מגיע לאותו תא סרטני, ובעצם מה שקורה בגידול סרטני זה של התא סרטני שיכולת לקחת את אותו מקרופג, מקרופג הוא חלבון, בסדר? הוא חלבון בסופו של דבר, לקחת אותו ולהשתמש בו כמקדם גידול. זאת אומרת, לא רק שהמקרופג לא הצליח לבלוע אותו, אלא הגידול מצליח לקחת אותו ולרתום אותו לטובת ההגדלה. אוקיי? עכשיו, צריך לזכור שסרטן בסופו של דבר זה תהליך שקורה בנו. שלנו, זה אנחנו. זה לא איזה יצור חיצוני שנופל.
נכון.
זה לא וירוס.
תקלה פנימית.
זה תקלה, זה בג פנימי שבמערכת. ואז אני מסבירה וקשר את זה לתזונה שדיברת, אני מקשרת את זה בעיקר לעניין של דווקא סרטן הורמונלי. סרטן רחם, שחלות, שד, שהוא גנטי. אוקיי? הרבה אנשים לא יודעים, אבל יש לנו עניין של תהליך מטילציה, תהליך גם שהוא אחראי להדלקה וכיבוי של גנים סרטניים. אוקיי? מי שיש לו מטען גנטי של סרטן הורמונלי כזה או אחר, בעיקר נשים, עושים את הבדיקה של הגן ויודעים שהיא נשאית. אז היא במעקב, לפעמים בוחרים באיזושהי קריטה כזו או אחרת, או תהליכים חירוגיים. אבל צריך להבין צעד אחד אחורה רגע, מה יגרום לאותו גן להידלק. אוקיי? או להישאר קבוי. וזה קשור ישירות לתזונה. בסדר? המנגנון הזה של מטילציה מערב בתוכו שלושה ויטמיני B מאוד מרכזיים, B12, B6 וB9. ברגע שחסר את אחד מהם, או את שלושתם, הגן ידלק.
וואו.
אוקיי? התהליך מטילציה ילקוי והגן ידלק.
אז את אומרת שצריכים לבדוק כל הזמן את שלושת המוסקטרים האלה.
זהו. עכשיו, הטעות שהרבה כאלה שיש להם נטייה לגידולים סרטניים עושים, הם לוקחים קומפלקס B. אסור לקחת קומפלקס ויטמיני B כשיש נטייה לגידולים סרטניים. למה? כי ויטמיני B ממריצים וגורמים לשיפול של תאים, בסדר? בין אם זה שיער, ציפורניים, אור, אבל הם מייצים תהליכי בנייה. בנטייה לגידולים סרטניים אנחנו נסתכל על B6, B12 וB9, ונצרוך אותם
בלבד.
בלבד. עכשיו, מה קורה כשיש חוסר מחסור ב-B12 או באחד מהם תזונתית? בסדר? הרי אף אחד לא עושה בדיקה דם ל-B1 או B6, אלא אם כן יש צורך ספציפי.
כן.
מה שקורה זה שבאמת פתאום נדלק הגן, ואז הסיכוי שלך שבעצם הוא היה 70% להידלקות של הגן, קופץ ל-90-95%.
וואו, זה קריטי הדבר הזה מה שאת אומרת כרגע.
זה מאוד משמעותי.
תקשיב, אני חייב שנייה לצאת ואני חוזר, אז תמשיך לדבר את זה
ואני אמשיך, אולי אני רגע יענה על שאלות.
אה, נכון.
בוא נראה רגע, אם יש שאלות עד כאן,
יש.
אז יכולים רגע לשאול אותנו, רגע.
בדיוק מה ש... רגע, אני...
רגע, אני...
אני אזיז את זה רק.
אני לא רואה.
כן, זה מה שאמרתי לו. בוא נעשה.
אם יש שאלות עד עכשיו, אז אתם יכולים לשאול. הנה, עכשיו אני רואה בצד. אוקיי. אז עד שעוד יחזור אלינו, אני בינתיים אענה על שאלות, ואז נתקדם אל החלק המעניין שהוא התזונה. אוקיי, אז ספיר, את שואלת אותנו כאן לגבי עניין של בלד דיסק. אז כל העניין האורתופדי, אני רגע אמקד את זה, כל הבעיות האורתופדיות, בין אם זה פריצה דיסק, בלד דיסק, שחיקה, בסדר? דלקות פרקים על רקע של שחיקה של סחוס, זה מערב שם כמובן תהליך דלקתי, אם כי הוא מקומי, בסדר? לרוב הוא לא יהיה רב מערכתי או דלקת כרונית, כמו שדיברנו בעניין של השמנה או דלקות מפושטות. זה לרוב יהיה דלקת מקומית, שתבוא לידי ביטוי באמת בכאב. כאן אני אתן המלצה קלה, קודם כל, עניין של הידרותרפיה יכול מאוד לעזור במקרה כזה. מניחה שפיזיותרפיה גם נמצאת שם, וכמובן לשמור על הגב בחוליות שזה מופיע, בדרך כלל בלד דיסק מופיע ב-L4-L5, אבל לשמור על הגב ולא לסחוב דברים כבדים, לשמור על איזונים, לדעת לעבוד כמו שצריך עם הגוף ומערכת השלד. ותכף נדבר על התזונה, איך גם למנוע בעצם התפתחות של תהליכים דלקתיים כרוניים. אז זה לעניין של בעיות אורתופדיות נקודתיות. אם יש עוד שאלות, אז זה הזמן, מי שצופה ואיתנו, אתם יכולים לשאול. רגע, שאני באמת רואה את הכל. עד שעוד יחזור אלינו. בינתיים עד שעוד גם יחזור, אז אני גם חבר את זה, הוא פחות יאהב שאני מדברת על זה ככה כאן לבד, כי הוא ירצה לקחת וזה חלק. אני כן אגיד, ואני אשמח גם שתכתבו לי איך עברתם בינתיים את שבועות, ומבחינת מוצרי החלב וכל הבצקים, כי תכף אנחנו נקשר את זה באופן ישיר למה שאנחנו הולכים לדבר. אז עוד חזר אלינו. טוב, אז עניתי בינתיים על בלד והתחלתי לדבר על שבועות. אמרתי שאתה בטח תרצה
להגיב.
להגיב ולהיות נוכח בעניין. אז ככה. כבר אני אמשיך עם שבועות, כי הבטחתי או שאנחנו כן, נדבר כן, על כן. זה בתזונה? עצרנו בעניין של סרטן. אז מסרטן לסרטן אני אקשר את זה באמת לעניין של מוצרי חלב ותזונה. כי ככה אתה כבר מתחילת השידור, אתה אומר לי, אוקיי, יודע, אבל נאכל, אז מה נאכל? אז מה נאכל? האם גם אסתמה, כן, אסתמה היא לא דלקת מקומית, אסתמה היא דלקת רב-מערכתית. אסתמה מערבת בתוכה את כלל מערכת החיסון, ממערכת העיכול, 60% ממערכת החיסון נמצאת בעיכול. בסדר? זה משמעותי למה שאני הולכת לדבר עכשיו לגבי התזונה והאכילה. ברגע שמערכת העיכול לא מאוזנת, אנחנו נראה גם שמערכת החיסון מוחלשת. אסתמה, זה שהיא באה לידי ביטוי בנשימה, זה בסדר, זה אספקט אחד שלה. העוררות החיסונית קורית כבר מהעיכול, אוקיי? באסתמה אני הרבה פעמים מבקשת גם בדיקה של C3-C4, זה חלבוני משלים של מערכת חיסון, ואז אפשר לראות אם זה מולד או נרכש. אבל אין שום סיבה בעולם לחיות עם אסתמה, גם אם זה של קדחת השחת וגם אם זה כרוני. אז כן, אסתמה היא דלקת רב-מערכתית, לא מקומית. אז מה אוכלים? עוד, מה אוכלים?
מבחינת מה? שדיברנו על נושא של הבן אדם שבא אלייך, הספורטאי המאמן הזה?
לא, מה אוכלים בכלל? כשיש דלקות, כדי למנוע אותם, איך לטפל בדלקת?
אם את מדברת על השמנה, זה כיוון אחד, אבל זה... באמת...
קודם כל נתחיל ממה מעודד דלקת בתזונה. בוא נקשר את זה רגע לשבועות גם.
אוקיי, מותר לך. איזה רמז גס.
רמז גס.
כן.
אז כן, אז חצינו עכשיו את שבועות, אתה יודע, בדיוק כל מה שאני פוגשת, אני שואלת מה הם אכלו בשבועות. אז כולם עונים לי כזה כמו שאתה ענית לי, וככה התחילו ברחימו, חתיכה של עוגה. אז אני רוצה לענות באמת על העניין של אכילה.
תדעי לך שצריכים לאכול 6 מוצרי חלב ביום, משרד הבריאות אומר.
כן, מועצת החלב.
מועצת החלב.
נורא ניטרלים לחלוטין, אין להם שום אינטרס בעניין.
כן, כן, פשוט בריאות הלכה למעשה.
כן, ובגלל זה אנחנו קפצנו למקומות הראשונים באוסטאופורוזיס אצל נשים.
באמת?
כן. אז בוא נשבור ככה קצת כמה מיתוסים לגבי העניין הזה של מעודדי דלקת. אני מתחילה קודם כל עם מה מעודד תהליכי דלקת, ואז נדבר על מה מטפל בדלקת. בוא נתחיל קודם כל, איך אנחנו עם הזמנים?
אנחנו בסדר, כן.
אז בוא נתחיל עם מה מעודד דלקת. אני רוצה קודם להתחיל, דווקא בגלל שהתחלנו עם שבועות, בוא נפתח רגע עם מוצרי החלב. אוקיי? הרבה פעמים כשאני שואלת אנשים גם בהרצאה, למה מבחינתם מוצרי חלב הם יוצרים דלקת? השערה? מה עונים? שלוף את כל ההרצאות עכשיו.
כן, בוא נחשוב רגע. אני יודע, אולי בגלל גן הגדילה?
הורמון גדילה.
הורמון גדילה.
אוקיי, אספקט אחד.
החמיצות שבזה?
בצורה עקיפה.
בצורה עקיפה.
זה רחם קרקע חם.
כן. הטינים של הפרה שהם מודלקים?
אוקיי, זה ספקולציה.
המעובד שבזה?
זה גם ספקולציה. בוא נדבר עובדתית.
טוב.
אז עובדתית, ואני רגע משאירה אידיאולוגיה בצד, בסדר? לא שזה רע, אבל אני משאירה שנייה את האידיאולוגיה הצמחונית והטבעונית שלי בצד, לטובת
עובדות. אחרי זה הייתה נערה מעניינת לגבי זה, כי ראיתי פה מישהו לגבי הסרטן, דוקטור ליטמן, אז צריך לתת משהו מעניין.
לגבי
פה.
העניין הרגשי.
שלא, של החלב. של החלב.
של אבל בעניין הרגשי או בעניין התזונתי?
התזונתי.
כן, כן, אני מדברת עכשיו על התזונתי גם. אבל אני אומרת, אני רגע משאירה את האידיאולוגיה שלי של הצמחונות והעקרונות, כאילו את העניין ההומני שהוא לא פחות, בסדר? יש לו משמעות גם על תהליכים פיזיולוגיים שלנו, אבל אני רגע מדברת פה עובדתית, נתונים, עובדות. בעצם במוצר חלב קורים שני דברים. אחד, קודם כל אנחנו ייצור היונק היחיד בטבע, שיונק עד גיל 120, ועוד חלב שלו שלו. מלא היינו שותים חלב אם, עד גיל 120, אולי אף רב לא היה מאשר את זה, כי זה דם. אוקיי? אסור בעצם לצרוך את זה. אבל נניח, אנחנו יצור היחיד שעוד יונק בחלב שלו שלו עד 120. עכשיו, מה שקורה זה שבעצם בגיל הינקות, תסכים איתי שעגל ותינוק, לא אותו גודל.
לא אותו גודל.
לא, נראה לי שכל עין פה שמסתכלת יכולה להגיד שהם לא אותו גודל. ובעצם מה שקורה זה שעגל, אחרי המלטה, צריך לרוץ, לברוח. תינוק עד שהוא מתחיל ללכת, כמה זמן לוקח לו?
9 חודשים.
9 חודשים למהירים. אצלי הילדים לקחו את הזמן, בין 10 חודשים לשנה, הולכים. ויש לזה משמעות גם מבחינת ההורמון גדילה. אוקיי, הגרוס הורמון. בעצם כשיונק, כשאנחנו, ועוד בטח ייצור קטן כמו תינוק, צורך כמות של הורמון גדילה, שהיא לא פרופורציונלית לצורך הפיזיולוגי שלו, קוראים שני דברים מרכזיים. אחד, מתחיל שפעול מהיר של תאים. מועץ. מה זה גידול סרטני?
וואו.
גידול סרטני, אוקיי? מתחיל, יש הרבה יותר סיכוי ליציאה ממנגנון הבקרה. עכשיו, תחשוב מה קורה כשמבוגר, שכבר לא צריך הורמון גדילה,
מקבל.
כי הוא סיים לגדול, מקבל כזו כמות של הורמון גדילה.
ולפחות 6 מוצרים ביום.
ולפחות, כן. אז תבין איזה כמות של הורמון גדילה אנחנו מקבלים. מה שיוצר עוררות של פעילות הורמונלית, בסדר? עודפת. בין אם זה אסטרוגן, בין אם זה הטסטסטרון, לרוב זה אסטרוגן, כי החלב של הפרה מכיל המון הורמונים, בעיקר נשים, בסדר? אבל גם זכרים. ובעצם מה שקורה זה שאנחנו רואים גם בגילאים המבוגרים, אנחנו רואים המון בעיות הורמונליות, בעיות פוריות, אוקיי? ילדות, אני רואה כל פעם אמהות שמפרסמות מגילאים צעירים יותר, גילאי 7-8 שכבר מתחילות התפתחות מינית מוקדמת.
כן, כן, כן.
וזה לא צריך, כי זה בעצם תוקע להם את הגדילה, הם לא יכולות למצות את פוטנציאל הגדילה שלהם. כי בעצם מרגע שהן מתחילות נכנסות לסייקל של ההתפתחות המינית, יש להם חלון זמן מאוד מאוד קטן להמשיך לגבוה. אוקיי?
אני לא ידעתי את זה.
כן. אז בעצם מה שקורה שככל שהן נכנסות להתפתחות המינית יותר מוקדם, הן בעצם לא ממקסמות את פוטנציאל הגדילה שלהן.
זאת אומרת שצריכת החלב מעודדת את ההתפתחות המינית יותר מוקדם.
נכון. נכון, ופעילות הורמונלית.
אז מומלץ לילדות לא מוצרי חלב.
חד משמעית. לאף אחד לא מומלץ מוצרי חלב. שאלו אותי פה על אסתמה, אז קל וחומר באסתמה ובעיות של אלרגיה ועוררות חיסונית, כי תכף נבין את האספקט השני. זה הגרוס הורמון שמלבה תהליכים דלקתיים. ופה אני יכולה להגיד לך, אני אקשר את זה לעוד כמה דברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם באוכל. אבל אני יכולה להגיד לך שהקטן שלי היה תקופה מסוימת מאושפז במחלקה המטו-אונקולוגית, לא בגלל גידול, בגלל עניין אחר שהיה בדם. ועבדתי גם המון שנים. עבדתי המון שנים גם בניידות טיפול נמרץ וגם בכלל בפינויים ועם בתי חולים. זה לא שלא ראיתי מחלקות אונקולוגיות בפעילות השוטפת, אבל כשהוא היה מאושפז שם, ממש חוויתי את זה יום-יום. וכשראיתי את המגשים שמגישים של האוכל, תפסתי את הראש ואמרתי, הסיכוי של בן אדם, כל בן אדם, קל וחומר ילד, להבריא עם המגש הזה, הוא אפסי. יש לו שם לחם לבן, שתכף נדבר עליו. יש שם מוצרי חלב, לפחות שניים. יש שם מעדן שוקולד או משהו עם שוקולד. יש שם איזה דגנים שהם עצמם לא יודעים מה הם. אוקיי, כבר עובדו 700 צורות, קיבלו איזושהי צורה מוזרה כזאת, שמים להם אותם
ויש
חלב.
ויש תזונאית מקצועית בבית חולים, זה לא ש...
ויש תזונאית שאני לא יודעת מי הנחה אותה. אבל המגש הזה לא יכול לאפשר לו, הוא רק מלבט תהליך דלקתי שאמרנו שסרטן הוא דלקת.
כן.
אז ילדים במחלקה המטו-אונקולוגית או אונקולוגית, הסיכויים שלהם להחלים עם מגש כזה, קטנים, אוקיי? זאת אומרת, והם צורכים את זה יום-יום.
אני שואל את עצמי, כאילו אנשים מפגרים שם בכל משרד הבריאות הזה, מפגרים או רשעים, אני כאילו, איפה שאני מסתכל על זה בכל זווית שאני עושה פה רעיון עם מי שאני יותר נחרד, יותר נחרד, יותר נחרד, ואני אומר לעצמי, בוא'נה, אנשים נצחים...
התחול מחדש. אבל בוא נשאר רגע, בוא נעשה את מה שאנחנו יודעים לעשות, שזה
באמת להביא מודעות. לא, אבל את מבינה, כאילו זה הבית חולים?
כן, אז אני תמיד ממליצה לאנשים להביא באמת כמה שאפשר אוכל מהבית. אני עם הקטן שלי ממש הייתי מביאה קופסאות, מקבלת משלוחים שגם אמא שלי תרמה לעניין עם בישולים, והיה לי במקרר שם במחלקה מדף שלם, שזה האוכל שלו, והייתי מחממת לו כאילו ארוחות. אבל כן, זה משהו שהרבה אנשים לא יודעים, ובמצבי מצוקה, זה מה שהם אוכלים כי זה מה שהם מגישים. ובמחלקות האלה במיוחד, זה... כמו שאמרנו, זה מעודד כמעט את כל התהליכים הדלקתיים האפשריים, מקטין את הפעילות של מערכת החיסון, שוחק אותה, יוצר עוררות חיסונית במקומות שאנחנו לא צריכים, ובעצם מקשה לנו תהליכי החלמה. אז זה בעניין בכלל של גרוס הורמון וסרטן, אוקיי?
אני פעם ריאנתי, אני כותב אותך רק לשנייה, כי זה מזכיר לי, ריאנתי פעם מישהי, לא ריאנתי, דיברנו בטלפון, מישהי שהייתה סבתא, שהייתה בקיבוצים, והבנתי שהם היו לוקחים את החלב של הפרה, לא המעובד, אלא חלב באמת ישר מהפרה, מרתיחים אותו, וזה מה שנותנים לתינוקות. עכשיו, אני מתאר לעצמי שבמה שדיברנו, קודם כל זה יותר טוב מהחלב המעובד, זה ברור. מצד שני, לפי מה שכרגע הבנו, גם זה לא היה טוב, כי כמו שאמרת, זה מורן את ההורמונים הגדילה, וזה באמת, הם מאבדים את הפרופורציות בתוך...
זה לא טוב מאספקט אחר שאני אחבר את זה עכשיו, אפרופו מערכת חיסונית. הרי חלב אם... בנוי לפי הצרכים של התינוק, גם ברמה החיסונית, וזה שום פורמולה בעולם, ואני מקשרת את זה לשידור הקודם שדיברנו על פורמולות של תינוקות, שקיבלתי גם לא מעט הודעות בעניין של, רגע, מה לתת, אז מה להמליץ לילדה לתת לילד, מה...
להניק.
ובעצם, כן, אבל זה צריך להבין ששום פורמולה בעולם לא יכולה להגיע להרכב המדויק של הנוגדנים. הרי, שוב, חלב זה דם, בסדר? האם מזינה את התינוק בדם בסופו של דבר. זה הזנה של דם.
בדם?
זה דם מסונן. חלב אם זה דם מסונן.
באמת?
כן. לכן אסור לשתות חלב אם. אוקיי? חלב אם זה דם מסונן, הוא פשוט לבן ולא אדום.
למי אסור? למבוגרים או
כן,
לתינוק?
כן, לבוגרים.
תינוק שיקבל מאימא אחרת חלב אם זה בסדר?
זה בסדר. זה בסדר. יש גם בתנ"ך חכמים שהיו מניקות.
תיאורטית אמורה להתפתח תעשייה של חלב אם מאימהות?
אז קודם כל יש. יש מה שנקרא גמח חלב אם, כאלה שנגיד שאבו או לא צריכות והן תורמות, מקררים שלמים. וקל וחומר תינוקות שיש להם בעיית התפתחות או מערכת חיסונית חלשה או איזושהי מחלה, קל וחומר מנחים אותם לצרוך חלב אם, גם אם זה של אם אחרת. העניין החיסוני זה כמו שאמרתי, בתוך החלב אם יש נוגדנים, אוקיי? נוגדנים שמאפשרים למערכת החיסון להיבנות בצורה נכונה. עכשיו תסכים איתי שנוגדנים שלי ושל פרה לא יהיו אותו דבר, אוקיי? כמו הגרוס הורמון, אנחנו לא בנויים פיזיולוגית אותו דבר. ולכן מה שקורה זה שבעצם מתפספס אצל התינוק, גם אם היו נותנים חלב פרה מורתח, זה
מערכת
עדיין...
מערכת החיסוני שלו לא נבנית.
בדיוק. עדיין אין שם דרך החיסוני. יש שם נוגדנים, לא שאנחנו צריכים, וזה דווקא עושה בלגן. אוקיי? מערכת החיסון שלנו, למי ששאל פה על אלסטמה, מתחילה כבר מהלוע. אוקיי? יש לנו פה טבעת סביב הלוע, שהיא של מערכת החיסון. הטבעת הזו יושבת גם על השקדים, תדמיין מלא אותיות Y כאלה, מיקרוסקופיות שיושבות שם על כל הלוע, וכל מה שבא במגע, בעצם מתקשר עם מערכת החיסון באופן ישיר. אוקיי, אכלת עכשיו איזשהו לחם, זה בא במגע, מערכת החיסון מקבלת איתות, תקין, לא תקין, אם לא תקין, כל המערכת מתעוררת. כל הנורות האדומות נדלקות, ההדקות מופלות, או מקולקל, או שמזיק, ואז הגוף מתחיל ליצור פעילות אלרגנית, או פעילות כזו או אחרת, כדי לפלוט את זה החוצה. לחה, נזלת, דמעות,
הקאות.
כל המערכת, כל ההפרשה של ההיסטמין, אוקיי? כדי ליצור בעצם הפרשה, הקאות של שולים, יציאות.
יש תרופות נגד הקאות.
פרמין, כן, אבל זה לא ה...
אני צוחק, אני צוחק. בדיוק שמענו את הפרסומת באוטו, אולי שזה מציאו איזה משהו נגד שלשולים.
סטופית, כן, סטופית אולי.
לא, יש איזה משהו אחר. אקס. אז כאילו האמא אומרת, אבא אומר לאבא יש שלשולים, תקנה לו את האקסטאפ, לא יודע איך הם קראו לזה, ואז הוא אומר, עכשיו לי יש שלשולים. לא, לך יש להם מבוגרים. הם מחדירים לאנשים לתודעה ששלשולים צריך לעצור, כשזה בדיוק הפוך. לא דבר עם ההקעות פה.
שלשולים זה צריך להבין, קודם כל לא להגיע להתייבשות, אבל צריך להבין מה המקור, אם זה באמת קלקול קיבה, או משהו שלא טוב שאכלנו, או משהו באמת סימפטומטי.
זה ניקוי של המערכת, צריך להקפיד כמובן על שתייה בשלשולים, אין ספק. אבל אנחנו צריכים לתת מבחינת הרפואה הטבעית, שלשול והקעה, זה החלמה, זה לא מחלה.
נכון, נכון.
וגם צריך לתת
זה הדרך של הגוף לפלוט החוצה את ה...
לנו הרבה פעמים עם הילדים שלנו, כשהיה וירוס, כשהיה משהו ויראלי, והחום עלה ולא הצלחנו להבין ממה זה בא, כשיצא שלשול, שמחנו. איך שיצא שלשול, ירד החום.
נכון.
אחריו, כי באמת...
המערכת יוצרת מנגנון של הפרשה כמו הזעה. היא תוציאה החוצה, היא תפלוט כדי קודם כל לקרר ולהוריד את החום, אבל זה גם ברגע שהיא מעלה חום, הרי היא צריכה להשמיד מה זה פתוגן, מה זה וירוס, זה חלבון, מעטפת חלבונית. כדי שהגוף יצליח להשמיד אותה, חלבון צריך לעבור בעצם את הפירוק דרך חום. אוקיי? כמו שאנחנו משלים ביצה קשה.
כן.
היא עוברת את השינוי של הדרך חום. אותו דבר, ואנשים הרבה פעמים מורידים את החום, ויוצרים עוד יותר נזק כי הם מאריכים את זמן המחלה.
בדיוק.
אוקיי? עכשיו, אני מבינה שהרבה הורים מפחדים מפרקוסי חום. שוב, אני מגיעה מהעולם הרפואה, אז אני מבינה, שוב, טיפלתי בלא מעט ילדים פרקוסי חום, והרבה פעמים לא עושים מפרקוסי חום כלום. אני אומרת לך את זה בתור אמבולנס.
אני
בסדר?
יכול להגיד לך בתור אבא?
נותנים נר. שמים נר בישבן.
בתור לא אבא? לילד שאני מקווה שבעזרת השם כבר זה עבר, אבל אני לא יודע, שעד היום סבל מפרקוסים, שזה הדבר הכי מפחיד בעולם, אתה לא מתרגל לזה, זאת אומרת, כל פעם זה דבר
הכי מזעזע מחדש, נכון.
אני יכול לעמוד מול השטן כרגע בחרב שלופה, שיבוא
ואני
לא מתרגש ממנו לעומת הדבר הזה.
זה פרקוסי חום או פרקוסים ספונטניים? חום?
חום.
חום פחות מתרגשים.
שקרו כתוצאה מאוטיזם, נזק מחיסון וכאלה, חלק גדול מאוד מהילדים מקבלים פרקוסים, וכמות הפרקוסים של ילדים היא כאילו פורחת כמו אש בשדה קוצים, ו... שמעתי כבר לקטע הזה שלא להתרגש, אבל אי אפשר, זה כאילו, כשאתה רואה את הדבר הזה, אין יותר מפחיד מזה.
קודם כל, לחזק לו את המערכת הנוירולוגית, כי פה זה, שוב, זה נשמע שזה משהו קצת יותר כרוני, זה מעבר לפרקוס חום רגיל. יש פה מעורבות של המערכת הנוירולוגית, וכן צריך לעשות פה חיזוק של הסינפסות ושל הנוירונים עצמם, של המעטפת, של המיאלין. זה אומגה 3, וטוב, נדבר על זה אחר כך בהרחבה. אפרופו אבל דלקות.
אז בוא נגיד שבאופן כללי בחום...
כן, זלגנו.
אז באמת, לא, אבל באופן כללי, כאילו כשזה מגיע ל-39, אפשר עדיין להיות בסדר, כשזה כבר עולה...
מעל 40 זה כבר... בדרך כלל פרקוס חום יתחיל ב-41. בדרך כלל 39 לא יתחיל פרקוס חום. בדרך כלל מעל 40 יתחיל פרקוס חום, 41, 42.
יכול להיות שילדים עם פרקוסים, זה קופץ מ-38 ל-40, וכך.
נכון. אז זה החלון שהרבה הורים מפספסים, אבל גם פחות עוד פעם מתרגשים מהעניין הזה. אוקיי. אוי, רגע. כתבו לך מה הפרסומת.
איזה פרסומת?
כתבו לך כאן איזה תוסיניקט. תוסיניקטן. טוב. אז בואו נמשיך באמת לגבי העניין של מזונות דלקתיים.
נכון, נכון, זה זה. תודה, תודה.
העניין של מזונות דלקתיים, מעודדי דלקת, אז זה באמת העניין של המוצרי חלב, אוקיי? שזה במנגנון של גרוס הורמון והמנגנון של הנוגדנים, שזה יוצר בעצם עוררות חיסונית מההתחלה. הדבר הנוסף זה סוכר. עכשיו הרבה אנשים אומרים לי, רגע, מה, בסדר, צריך להפחית סוכר. אבל אנשים לא מבינים למה. יש לך השערה? למה העניין של סוכר?
כי למה זה מזיק?
למה זה יוצר דלקת באופן ישיר?
לא.
זה מחוץ
טוב,
לקופסה.
בואו נחשוב. כי זה גורם להשמנה, ואז זה דלקת.
זה גורם להשמנה ואז לדלקת. אוקיי. טוב, זו התשובה
רק
באמת הנפוצה שאני מקבלת, ואני יכולה להגיד שכבר עוד פעם עברתי את ההרצאה הזו באמת לאלפים, וזה באמת התשובה הראשונה שכולם עונים
שעולה.
לי, שזה השמנה, זה סוכר, השמנה, דלקת. אבל דווקא
מה
לא.
שבעייתי בסוכר זה שהוא מעובד. זה הבעייתיות שבו.
גם, אבל כן, כסוכר, כסוכר לבן, אבל כפחמימה ריקה. מה שקוראים סוכר מעובד בפני עצמו, זה שבעצם הוא נקשר לקולטנים של ויטמין C. אתה יודע, בשנתיים וחצי האחרונות ראיתי הרבה אנשים שרצו לקנות ויטמין C ולצרוך אותו בכמויות. אז רגע לפני שהולכים לקחת תוסף, להבין שנייה מה קורה שם בפנים. וסוכר בעצם נקשר ממש לקולטנים של ויטמין C, מה שגורם לדילול של מאגרי הויטמין C. אתה אוכל סוכר לבן, אתה בעצם מדלל את מאגרי הויטמין C, ויוצר החלשה חיסונית. כי ויטמין C חוץ מאיזשהו
את
גימיק,
עכשיו אומרת משהו שדיברת
הוא
לפני זה על פצצה, את יורדת פה כמה פצצות לאוויר, וזה זיקוקי
בצרורות.
דינור פה, כאילו, אני עד הרגע זה לא ידעתי את זה, ואני חושב שאני יודע כבר לא מעט דברים, וזה מטורף לגמרי. זאת אומרת, כמו שאמרת, אנשים רצים לקנות ויטמין C, ומבינים את החשיבות של ויטמין C בהחלמה ממחלות דלקתיות כאלה
אבל
ואחרות,
אז
וזה
אוכלים
בדיוק
קורסון.
או קורסון, או באמת, תראי, יש סוכר היום בכל מה שאנחנו אוכלים.
נכון.
אפילו מלפפונים חמוצים, ובקטשופ, ובכל דבר יש סוכר היום.
נכון.
הם מפציצים אותנו בסוכר, ומה שאת אומרת לכולם, שזה בדיוק, כך כמה שאתה רוצה ויטמין C, הסוכר ייתן לו פה קונטרה,
נכון.
ויוריד אותו.
נכון, ידלל את המאגרים, ותכף נדבר על העניין של
זה
של
מטורף מה שאת אומרת.
פחמימה ריקה. אבל כן, הרבה אנשים לא מבינים את המשמעות של זה, רק אחרי שהם חושבים על הדברים לעומק. וזה, עזוב רגע את העניין של הסוכרת, שזה גם מחלה דלקתית, והעניין של האינסולין והפעילות ההורמונלית. As is, כמו שזה, סוכר מדלל בעצם את המאגרים של ויטמין C, וויטמין C שותף ליותר מ-300 תהליכים מטאבוליים בגוף. אז גם מערכת החיסון, אבל עוד הרבה מערכות נוספות, מבניית קולגן ועד פעילות מערכת העצבים. ובעצם המון מערכות נפגעות פה מהחוסר
זאת
הזה.
זאת אומרת, צריכים להרבות באכילת סוכר. נכון.
בבין ההפוך הוא. אז כן, אז באמת, קודם כל זה רגע ניתן ככה לאנשים לשעות עם זה, אבל קודם כל להבין את המשמעות של זה מבחינת החיזוק החיסוני, לפני שרצים לקנות תוספים.
לא, אפשר לקנות תוספים, אבל להוריד את הסוכר.
כן, אבל לעשות את זה במקביל, להבין
כן, מה המשמעות.
איפה אני רוצה גם לקבל את הויטמין C גם מהמקור הטבעי שלו, שתכף נדבר עליו. גם בקיווי, הרבה אנשים רצים לשתות מיץ תפוזים, לא, זה שגוי. מיץ תפוזים מכיל המון סוכר. טבעי, אבל סוכר. אוקיי, פרוקטוז. אז אנחנו רוצים דווקא מקיווי וגמבה, זה המרכזיים, אבל באמת אפשר לדבר על זה עוד הרבה, פירות יער, אוקיי, וחמניות.
אני לא חושב שהסוכר שבתפוזים שקול ודומה לסוכר הלבן.
לא, חס וחלילה, הוא לא שקול לזה, אבל לסכרתיים אנחנו בהחלט נמדוד מבחינת עומס גליקמי ואינדקס גליקמי, את התפוז אל מול הקיווי, אז אני עדיף שסכרתי
ייקח. אוקיי, ברור, בסכרתיים ברור.
גמבה או קיווי מאשר שהוא ייקח
ברור
את התפוז. אבל זה הסוכר. אז קודם כל הוא מעודד דלקת. דיברנו על מוצרי חלב, דיברנו על סוכר. בואו נדבר רגע על הלחם הלבן. עברנו שבועות,
אוי, זה
אנשים
מקצין.
מוכנים
זה
את
אני הולך לעשות
הפסטות.
תוכנית אגב ספציפית הלחם.
הלחם?
כן, כי מה שרובנו אוכלים זה לא טוב בעליל, ובואו נראה באמת מה לחש להגיד בנושא הזה, כי טוב, הקמח הלבן כמובן.
הלבן, אז תראה, אני, יש לי כותרת שאני, תמיד שאני מדברת, אני אומרת את הכותרת הזו שאני קוראת לחבורה הזו, הלבן המרוקן, אוקיי? שאני קוראת ללבן המרוקן למוצרי חלב, לקמח ולסוכר הלבן, שלושיית המוסקטרים, שהם מבחינתי הלבן המרוקן, כל אחד מרוקן
משהו
בדרכו
אחר.
הוא. לא דיברנו במוצר החלב על העניין של האוסטופורוזיס ודילול מאגרים של סידן דווקא.
נכון.
הרגע הזה למקום אחר, זה לא
אבל משרד הבריאות
דלקתיות.
אמר שזה
רגע,
טוב
רגע.
לנו לסידן. את פה ממש, אם אתם רואים במשרד הבריאות את השידור הזה, אז זה לא, זה בהומור, זה לא באמת שמישהו כאילו חושב שאתם לא בסדר או משהו. זה, רואים אותנו לא בזמן טוב, לא רואים אותנו כאן במסך, את יודעת?
רגע.
נחצנו משהו לא נכון, נראה לי.
להם.
הנה אנחנו. כי לרגע זה לא היה מתוזמן, כאילו אני רואה שאני אומר משהו אחד ומשהו אחר קורה במסך.
קורה במסך. לא, כמו במציאות, אתה יודע, משהו אחד קורה כאן. אז באמת מהבחינה הזו של מוצרי חלב ואוסטופורוזיס, זה באמת יכול אולי להישאר לשידור בפני עצמו, אבל יש שם עניין ישיר. מה שכן מבחינת הלחם, אז אני יודעת שהרבה כאן יכולים אולי לקום ולהזדעק על מה שאנחנו ככה הולכים אולי להגיד, ויש אסכולות לכאן ולכאן, כאלה שאומרים, אתה יודע, יש את הספר המוח הלבן, שמה שנקרא פוסל את הגלוטן באופן גורף בכל וריאציה שהיא, ויש את האסכולות שבעד, וכמו שכבר הספקת להכיר אותי, אני אוהבת אמצע. אז בואו נבין שנייה רגע מי הטוב, מי הרע, וממה אנחנו רוצים באמת להימנע. קודם כל, העניין של גלוטן, אני רגע אפתח כאן את הסוגריים, ואגיד שאני אישית, בגישה שלי, לא נגד גלוטן. אוקיי, אנחנו צריכים גלוטן, יש בתוכו חלבון שנקרא גליאדין, שאחראי למיצוק של האור, לבנייה של קולגן, אנחנו רוצים אותו, הוא נהדר, הוא טוב. לא למי שצליאקי. אוקיי, צליאק זה אוטואימיוני, מערכת חיסון.
אז כל הטרנד הזה של הוריד גלוטן, לא בכך
הוא שגוי בעיניי, והוא בטח באופן גורף. אוקיי? השאלה מה המקור של הגלוטן שאנחנו מקבלים. ופה אנחנו יצורים כבני האדם, יצורים חכמים עם בינה יתרה, עשינו משהו מופלא. במהפכה התעשייתית יצרנו מכונה שמפרידה לנו סובין מגרעין. אוקיי? בעצם לקחנו את הסובין שמכיל את כל ויטמיני ה-B, שאנחנו רוצים אותם,
נכון.
והשארנו איזשהו גרעין מזוקק שמשאיר לנו רק את הדבק, דבק של הילדים. כזה מכיר שעשינו בתור קמח
למה עשו את זה?
למה עשו את זה? אז קודם כל פעם הלחם הכפרי היה נחשב לחם של עניים, ובעצם עם ההתפתחות של התעשייה, הלחם הלבן, הפריך, האוורירי, היה של העשירים, של המלכים, והביקוש של הבלה. היום אנחנו רואים
הטרנד הפוך.
הטרנד הפוך. הלחם השחור עולה לנו יותר.
נכון.
זה היצע וביקוש. אבל זה עניין של כלכלה. בלחם הלבן בעצם עבר איזשהו תהליך, של הפרדה. מה שקרה זה שיצרנו מכונות שכבר אין תחינת ריחיים, שתוכנים את כל החיטה עם הסובין, אלא מפרידים.
אז אני לא מצליח להבין, אבל למה אין גם תעשייה מקבילה שעושה את הלחם הבריא?
היום כבר יש לנו.
מי?
המחיר שלו פשוט לא מפוקח ובשמיים.
מה, הלחם השחור זה את קוראה לו?
הלחם הכפרי, אם זה לחם מחמצת, ואם זה לחמים
שהם כן... מחמצת זה משהו אחר.
בתחינת ריחיים, או קמח כוסמין למשל, שהוא בתחינת ריחיים. וכוסמין, סתם לדוגמה, הוא מכיל גלוטן, בסדר? זו חיטה עתיקה, שלא נפגעה במהפכה התעשייתית. היא מכילה גלוטן בריכוז מאוד נמוך, אבל זה חיובי. בסדר? זאת אומרת, אנחנו רוצים את זה כי היא מגיעה גם כדגן שלם. בסדר? היא מגיעה עם כל הסובין שלה. ואז אנחנו מקבלים גם את הוויטמיני B ובעצם את המינרלים והוויטמינים, וגם את המטטה הזה, הסיבים האלה, הם בעצם המטטה שמאפשר למנוע את ההידבקויות במעי. אתה זוכר את הדבק שהם עושים כילדים?
בטח.
זאת אומרת שזה קורה במעי. זה ההידבקויות האלה שקורות במעי, וזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים.
אז ההמלצה שלנו בעצם היא לקנות לחם קוסמין, מחמצת מלאה.
מחמצת, כן, או לאפות בבית, זה באמת פשוט, גם אנשים שהם עסוקים, וזה מאוד פשוט להכין ולהקפיא, ואני אישית עובדת עם מתכונים כלילים ונהדרים.
אגב, אני מניח שאת יודעת שגם הלחם קוסמין ומחמצת מלאה, מסביעים אותנו הרבה יותר. אתה יכול לאכול חצי כיכר
בגלל הסיבים.
כבדיוק. אתה יכול לאכול חצי כיכר לבן ולא לסבוע, ואתה כאילו מתנפח כמו בלון, ולאכול שתי פרוסות של קוסמין בחיטה מלאה, ואתה כאילו סובע.
קוסמין או שיפון.
או שיפון, בדיוק. וזה בדיוק הרעיון, כאילו שכולם צריכים לעבור ללחם הזה, שהוא גם יותר בריא, גם יותר מזין וגם יותר מסביע.
הוא יוצר תחושת שובע, וגם עוד פעם הוא יוצר את ה... יש הרי את העניין עוד פעם של העומס הגליקמי, וגם העניין של הקפיצה של הסוכר בדם. ברגע שאנחנו אוכלים פחמימה ריקה, קמח לבן, פרוסה, עוגיה, עוגות, אנחנו יוצרים בעצם הקפצה של הסוכר בדם ונחיתה מהירה. מה שגורם לאיזשהו סיפוק רגעי, ועוד פעם תחושת רעב חוזרת. זה גם קשור להפרשה של, של הורמוני רעב וסובה, בסדר? שפחות ניכנס אליהם כרגע, אבל זה איזשהו מנגנון שיוצר לנו איזשהו כדור שלג של גם לאכול עוד. ואנחנו אף פעם לא סובעים מזה. ואז עוד פעם רעבים, ואפרופו הקרס.
מה הכדור שלג של לאכול עוד?
העניין הזה של הלחם הלבן והפחמימה הריקה. זה נכון גם לגבי תפוחי אדמה. אוקיי,
זה גורם לנו לתחושה של...
כן. הכל העניין של המאזן של הורמוני רעב וסובה. אז קודם כל הדגנים המלאים יוצרים תחושת סובה. אוקיי? והסיבים האלה קודם כל נותנים לנו ויטמיני B. מה שבקמח לבן, שמורידים את הסובין, הוא דווקא שואב לנו, הוא צורך B12 כדי להתפרק. לכן הוא נקרא הלבן המרוקן. הוא מרוקן לנו מאגרי ויטמיני B. כלומר, רצחת וגם ירשת, הוא גם לא נותן לנו ויטמינים.
יראה לי זה אחת התוכניות החשובות שעשיתי בבריאות פה.
גובת התשלום בסוף.
אנחנו כן, נעבור על זה. זאת אומרת שאכילת קמח לבן, אכילת לחם לבן, שותה לנו את הוויטמין B12.
נכון. מדללת מאגרי ויטמין B12 בעיקר, מה שגורם באמת בעצם חולשה של מערכת העצבים, דווקא למתיחות, ועוד פעם לסייקל של מנגנוני דלקת, ופה אני אגלה שגם כאבי מחזור, אנשים שסובלות מכאבי מחזור זה דלקת, אוקיי? זה מנגנון דלקתי. ברגע שעושים ניקוי, מאפסים את המערכת, עובדים נכון בצורה אנטי-דלקתית.
את אומרת, לא, אבל זה נראה לי גנטי, הכאבי מחזור.
לא, לא. שום אישה לא צריכה לסבול מכאבי מחזור, זה עניין של דלקת, כאב שווה דלקת. כאבי מחזור זה עניין דלקתי, אני לא מדברת על אנדומטריוזיס, או שיש שרירן, או יש משהו נקודתי שצריך לטפל בו. אני מדברת על כאבי מחזור מגיל הבגרות ועד גיל הבלוט. לא צריך להיות כאבים. בשום שלב, אין שום סיבה בעולם לסבול.
אני לא אבגר את הביטוי הזה גיל הבלוט.
למה? גיל המעבר.
כן, כל מיני שמות יותר מסדר. לא את הביטוי.
זה גיל מעבר, אנחנו עוברים, זה הטבע. אנחנו מתקלים יחד איתו וזה בסדר. צריך להשלים עם זה, זה תהליך שהוא בעיניי קסום.
לא, אבל המילה בלוט זה כאילו...
אתה מרגיש עם הפחיתה. אז נשתמש בגיל המעבר, אז גם השינויים ההורמונליים. אז זה הקמח הלבן, אוקיי, שהוא מעודד דלקת.
אבל אנחנו, אם אנחנו רוצים לסכם את כל מה שאמרנו עד עכשיו, תאכלו הרבה קמח לבן עם הרבה סוכר והרבה משקאות חלב, ותגיעו לבריאות.
רק חסר פה תאף של הפרופסורית ו...
את ראית את הפרופסורית?
כן, ברור.
אני אעשה לך פעם שידור איתה.
כן.
היא תבוא איתך קונטרה, כאילו, בדברים שבדיוק תוכיח אותך הפוך.
יהיה לנו מעניין.
אז תקשיבי, זה באמת מאוד מעניין, כאילו, דיברנו על ה-B12 שיורד, ודיברנו על
הוויטמין C
שיורד עם הסוכר. ומה השלישי? הוא מוריד גם את זה ויטמין?
השלישי מוצרי חלב. דיברנו על העניין של מנגנוני דלקת, והעניין של...
הוא לא מוריד ויטמין מסוים.
זה העניין של סידן, זה המינרל, אבל אנחנו סידן, לא ניכנס נכון, אליו נכון. כרגע. דווקא אני לא רוצה להיכנס אליו.
רק אני רוצה להגיד אבל במשפט שמשרד הבריאות אומר שלהרבות במוצרי חלב זה להרבות סידן, שטוב לנו לעצמות, וזה בדיוק הפוך.
נכון. חד משמעית, אבל באמת נשאיר את זה. אם היה לנו שידור לפני שבועות, אז היינו מקדישים לזה ככה נדבך שלם, אולי היינו חוסכים מכמה מוצר חלב לרדת מהמדף. אבל אני רוצה בעצם כן, ככה, כן להגיע לקראת סיום, לעניין של מה עוזר לנו לטפל בדלקת.
נכון.
זאת אומרת, רגע נשאיר בצל. את מה מעודד. לא נגעתי עדיין בבשר בקר שהוא מעודד דלקת ישיר, בסדר? יש בו גן שמעודד דלקת ישיר. אני אגיד את זה במשפט אחד.
כללי, גם הוא לא מעובד.
גם הוא לא מעובד, אני אגיד את זה במשפט אחד. יש גן שגורם להפרשה של קוקס 2, COX2, קוקס 2. מי שלוקח פה ארקוקסיה, את הזריקה או את התרופה, מכיר אותה כבעצם נוגדת דלקת. יש לנו בעצם, מהכבד בפירוק, יש לנו מתווך דלקת, שנקרא קוקס 2. מה שבשר יוצר, בשר בקר, גורם להפרשה ישירה של קוקס 2. אוקיי? ולכן הוא פשוט יוצר תהליך דלקתי ישיר.
וואו.
אוקיי.
רגע, עכשיו זה גם בשר בקר וגם עופות או רק
לא,
בשר בקר?
לא, בשר בקר.
וגם לא בדגים?
לא, דגים, עוף וביצים לא קשור לזה, מדברת רק על בשר בקר. עוד פעם, לא מדברת בכובע של הצמחונות והטבעונות, מדברת על בריאות.
וכל מה שבשר בקר, כאילו גם סטייקים, גם זה, גם זה, גם
כן,
כל מה?
כן, בשר בקר באופן גורף.
וואו, היום נתת לנו פה דברים.
אז זה הבשר.
מדהים.
זה הנתון. שוב, מה יעשו עם זה? אתה יודע, אני מביאה את הנתונים. יקחו מה שרוצים לקחת, אפשר לקחת. בוא נעבור למה...
מה לאכול כדי להיות...
מה כן לאכול.
כן, כדי להתגבר על הדלקת.
זהו.
עופר, אז... תרשום.
אז קודם כל, אני אוהבת לפתוח עם מה שיש לכולנו בבית. בסדר? יש, אני מחלקת את זה לשניים. מחלקת את זה לצמחים, ומחלקת צמחים ותבלינים, ואוכל. אז אני אגע בשני דברים המרכזיים באמת מבחינת אוכל. יש המון, זו רשימה מאוד ארוכה, ובאמת בהרצאה אני מקדישה לזה קרוב לחצי שעה רק לדבר על מה כן לאכול, אבל פה מה שנקרא זמן קצר. ובעצם אני אגע בשניים שלושה דברים מרכזיים. אז מה שכולנו ורובנו משתמשים זה בעצם שמן זית. אוקיי? ששמן זית הוא נוגד דלקת, זה חומצה אולית, זה אומגה 9. ואנחנו בעצם, כמו אומגה 3, יודעים שהיא נוגדת דלקת, בסדר? אותה חומצת שומן, היא בעצם עוזרת לנו לנטרל את הרדיקלים החופשיים ולהתמודד עם תהליכים דלקתיים. וכמובן, יש שם את האספקט של החיזוק של מערכת החיסון. זה שמן זית שכולנו מכירים, יש המון המון גם כפרים דרוזים בארץ שהם שותים צ'ייסר כזה של שמן זית בבוקר. ממש כוסית כזו של שמן זית.
את ממליצה על זה?
זך, כן. מי שרוצה עם לימון. לפתוח את הבוקר, דרך נהדרת גורם לכסמרה להתכווץ, לזרוק את הפסולת של הלילה. אנחנו צריכים מנת שומן בבוקר. לגרום להפרשה. אז זה שמן זית. הדבר הנוסף שכולנו ורובנו מכירים זה הדשים. אתה אוכל הדשים?
אני צריך להתחיל
לאכול. עכשיו אני רואה אותך מוסיף לצלחת הזו עם האבוקדו.
לא, כי עברתי לתזונה הטבעונית, אבל עדיין לא מצאתי את החלבון של הדשים.
את החלבון.
אני עכשיו צריך להתחיל לחשוב מה אני עושה עם זה.
וואי, אז אנחנו יכולים לדבר שעות על חלבון. ויש הרבה יותר חלבון מהצומח ממה שחושבים.
כן, אני יודע.
ואיכותי, בספיגה הרבה יותר טובה. אני אקדיש לזה, תרשום, תרשום את הנושאים, כדי שאחר כך...
אני כבר, אני כבר,
נפתח את זה. אז הדשים מעבר להיותם באמת מקור חלבון, יש שם גם ויטמינים של E, אוקיי, ו-A ו-C, בריכוז מאוד גבוה, ואלה ויטמינים שהם שותפים לבנייה וחיזוק של מערכת החיסון.
מה אתה עושה איתם מרקים?
מרקים, תבשילים, להנביט אותם ולאכול אותם ככה בסלט, לעשות סלט עדשים עם בטטה וירקות.
את מלביטה אותם בבית?
הנבטה קטנה, היום קיץ כבר מאוד מאוד מהר זה מונבט. קצת על מצה, אפילו על מסננת כזו. דקה?
זה מדהים, כי בדיוק בשיעור האחרון למדנו על ההנבטה.
על ההנבטה. הנה, רואה, אני מקשרת לך. עכשיו אתה יודע מה לעשות עם ההנבטה.
ואני יכול להגיד שלמדנו שזה מאוד בריא לנשים שרוצות להיכנס להיריון, כי...
בגלל הנכון. ההנבטה בעצם מגדילה את את הערך התזונתי. בתוך המזון, בין אם זה עדשים, בין אם זה נבטי אלפלפה, בין אם זה נבטי ברוקולי, כמעט כל זרע וקטניה שתרצה אפשר להנביט. גם אורז אפשר להנביט. הרבה אנשים חושבים שאורז זה דגן, אורז הוא לא דגן, אוקיי? אורז, אורז בר בכלל הוא לא דגן, הוא נחשב יותר קטניה. המשפחה הבוטנית מעורבת. אבל עדשים מחזקות מערכת חיסון ובעצם מסייעות לנו להתמודד עם דלקות. הדבר נוסף שאולי לא כולם התחברו זה ג'ינג'ר. ג'ינג'ר מכיל. נעשה לי חצי פרצוף, פחות?
לא, אני שם את זה בטבע, ומי שנתנה לי, עשה לי שייק עם זה, נקראתי.
אז שורש ג'ינג'ר, לשתות אותו, ללעוס אותו, לאכול אותו, יש שם חומר פעיל שנקרא ג'ינג'רול. הוא אנטי-דלקתי ואנטי-סרטני, וגם אנטי-בקטריאלי. לכן עודים שותים הרבה ג'ינג'ר למון הני, הוא יוצר חיטוי.
אז בסדר זה גם רק לשתות אותו ולא לאכול אותו?
אני כן ממליצה ללעוס את השורש, אפילו בשייק.
את לועסת?
כן, אם אני כבר שותה, אז כבר לא עושים גם את השורש, או לעשות אותו כבוש בבית, לא הקנוי, בבית, לפרוס דק, 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 לשים אותו בצנצנת זכוכית עם חומץ תפוחים, ויש לנו ג'ינג'ר כבוש, או עם מים ומלח הימלאיה, למי שאוהב את זה, אבל ג'ינג'ר, אז הוא נוגד דלקת ישיר, אנטי דלקתי, ונעדה.
מה עם בצל ודבש ולימון?
הנה, רואה, הקפצת על תרופת סבתא הידועה. אז יש לנו בעצם את מה שנקרא החומרים הלבנים, השום והבצל, שהם בעצם מכילים בתוכם תרכובות גופרית, ותרכובות גופרית נועדו לספוח. בסדר? הרי יש לנו לך. לך היא דבר חיובי. לך זה אומר שהגוף קולה בפנים את הלכלוך, את המזהם,
ופולט אותו.
ומסייע לנו לקייח את זה החוצה. אז לך היא סימן טוב, בסדר? היא עוזרת לנו לפלוט החוצה, ובצל ושום מסייעים לנו מעבר להיותם אנטי-דלקתיים ברכיבים הארומטיים שלהם, הם עוזרים לנו גם לקייח בזכות התרכובות גופרית האלו, משם נולדה תרופת הסבתא של בצל ודבש.
ולימון.
ולימון. לימון נתווסף, אני מכירה ששמים בצל בדבש ואוכלים כף. אבל דבש הוא סופח, בצל סופח, בבצל יש תרכובות גופרית, שקושרות את הלכה, בסדר, יוצרות את ה... מוקוזה הזו, ובעצם מאפשרות לנו לפלוט את זה החוצה. אז זה באמת העניין של בצל ושום. תמיד שאני מעבירה את, את ההרצאה הזו של דלקות, אז אני מספרת, כשעבדתי כלבורנטית בקופת חולים, היה מטופל שרצה לדלל דם רק עם שום. הוא לא הסכים לקחת קומדין, לא הסכים זה, הוא אמר, אין בעיה, אני אעשה את הניטור שרוצים, את הפיטי והפיטיטי, אבל אני מאזן את עצמי טבעית. הוא היה אוכל ראש של שום כל יום.
וואו.
תשמע, לדם במבחנות, כשהגיעו למעבדה המרכזית, היה ריח של שום.
יואו.
ברמה, שזה היה מטורף, אבל באמת הדם שלו היה דליל, שום עוזר לנו בדילול הדם, מונע קרישיות. אז
אני פעם רציתי, אגב, כי קראתי הרמב״ם, לא זוכר מי אמר שצריך לאכול שני שני שום ביום.
נכון, טריות.
ו...
אז ויתרת. אז תאכל אחר כך פטרוזיליה.
לא רק
זה. לא על קיבה ריקה.
זהו,
לא לאכול על קיבה ריקה.
זה קבי בבטן.
זהו, לא לאכול.
היום אני מרסק את זה קטן קטן בסלט, ואוכל את זה ככה.
או עם פטרוזיליה.
או עם פטרוזיליה?
פטרוזיליה מנטרלת את הריח גם. אז כן. טוב, העמקנו פה לעניין הזה. אני כן רוצה לגעת בשני דברים נוספים. שזה הקורקום, שכולם ישר קופצים תמיד, וכבר הוא תפס מקום מאוד רחב בתודעה.
כן.
אז קורקום, מה שכולם מכירים כקורקומין, בסדר? קורקומין הוא החומר, חומר פעיל אחד.
רואים שהוא טוב כמו הקנאביס.
מבין עשרות. כן, אבל הוא חומר פעיל אחד. היום כבר יש תוספים שמכילים שלושה חומרים פעילים. מתוך הקורקום, קורקום הוא בעצם התבלין השלם. אתה יודע, מרוקאית, אז אצלנו הכל, הבגדים של הילדים זה כתמים צהובים וכתומים.
אתם עושים את הקוסקוס צהוב.
הכל צהוב, זה קורקום נמצא בהכל, אין משהו שהוא לא נמצא.
באמת?
כן, משקשוקה ועד כל דבר שמכיל רוטב אדום, יש שם קורקום. אז קורקום, מעבר לפיגמנט המאוד דומיננטי שלו, מכיל חומרים פעילים, מעבר לקורקומין עצמו, שהוא אנטי סרטני ואנטי דלקתי, ההבדל שתמיד שואלים אותי, רגע, למה אני אקח קורקום ומה ההבדל עם קורקומין או קורקום תבלין, זה קורקומין כתוסף הוא רק החומרים הפעילים, בסדר? קורקום כתבלין הוא כל השורש של הקורקום תחון, בסדר? מיובש, תחון. אז אתה מקבל שם את כל הרכיבים, רק כדי לסבר את האוזן, כמוסה אחת של תוסף קורקומין, מכילה כמות של חומר פעיל של קורקומין, כמו שיש בחצי קילו קורקום כתבלין.
וואו.
אוקיי.
אז זה מה שאנחנו צריכים לצרוך אם ככה.
מתי צריך לקחת קורקומין? כשיש לנו תהליכי דלקת או מקומיים או
מערכים. אבל הוא צריך ללכת בעצם לחנותה ולהגיד, אני רוצה קורקומין.
קורקומין, נכון.
ולקחת כמה?
לא ניכנס כרגע לאיזה סוגים וכמה. במצבים של דלקת אקוטית, שבין אם זה שפעת ובין אם זה משהו כרוני, אנחנו לוקחים בין 2-4 כמוסות ביום. במצבים של מניעה, אנחנו לוקחים בין כמוסה ל-2 ביום. אוקיי, במצבים של טיפול לוקחים, אני בשפעת לוקחת גם 4.
אלא אם כן אתה מרוקאי, אז יש לך את הכל.
אבל זה הקורקום, זה בנוסף. במצבים של דלקת, אנחנו רוצים לטפל, אנחנו מטפלים עם תוסף. ביום-יום כצריכה, אני ממליצה לכולם לצורך לפחות כפית, עד שתי כפיות של קורקום ביום ומעלה. אז זה הקורקום. נסגור עם משהו אחרון.
רגע, אני חייב, מישהי אמרה לי לשאול אותך, על נשירת שיער לנשים. את יודעת מה שאולי זה להתקשר לנושא?
אז נענה על זה אולי בסוף, על נשירת שיער?
כן.
טוב, בטוחה שעכשיו מלא נשים כזה כמות פה רגע, התעוררו מה נשירת
לא,
שיער.
לא, כן, הרבה מדברות על זה, אני לא יודע למה, כאילו משהו פה כנראה מתרחש.
רגע, ניגע בזה, אני רק רוצה כן לסגור פינה עם העניין של הקורקום, כי יש לו חבר מאוד טוב שהם באים ביחד.
אוקיי.
שזה הפפירין, החומר הפעיל של פלפל שחור. אוקיי? קורקומין תמיד יבוא עם פפירין, אלא הם כן קונים תוסף שהוא בלי פפירין.
רגע, שאלה תמימה. הפלפל השחור קשור לפלפלים הרגילים שקונים?
הפלפל השחור, פלפל שחור זה
הגרגרים. הגרגרים האלה, נכון. כן. זה קשור לפלפלים החריפים?
לא.
מאיפה זה בא הדבר? וכאילו מה...
פלפל, יש פלפל ירוק שהוא צומח בעצם כירק, אוקיי? ויש לנו את הזרעים, בדיוק, השחור, האדום, לבן.
שזה מה?
שהם בעצם הזרעים. בסדר? זה בעצם הזרעים שאותם תוכנים אחר כך.
שמאיפה הם מגיעים? מפלפל?
כן, מאותו עץ.
אוקיי.
אוקיי? עכשיו, אותם תוכנים, אני לא אכנס עכשיו לסוגים, אבל פפרין, נעשה גם מחקר קוריאני ב-2008, שבדק את העניין של הפעילות האנטי-דלקתית של פלפל שחור, של פפרין, של החומר הפעיל, ומצא קשר ישיר בין הורדה של תהליכים דלקתיים לצריכה של פלפל שחור, כמובן שבמחקר הם צריכו כמות מסוימת. אז מעבר להיותו נוגד דלקת ישיר בפני עצמו, הוא גם מגביר את הפעילות האנטי-דלקתית ואת הספיגה של קורקום. למי לא מתאים? למי שיש אולקוס או קיבים.
כן, בעיות קיבה זה לא עובד.
נכון.
אבל גם אז זה בטח במינון. אצלנו ברפואה הטבעית אומרים,
הכל
פלפל
במינון.
זה תבלין. לא...
בצורה כזו או אחרת, אבל שוב, אם אנחנו רוצים אותו כטיפול, אז אנחנו תמיד נביא אותו ביחד. אני מאוד מאוד מאמינה ב...
לשלב את הקורקום
בכלל בשילובים. אני מאוד אוהבת עניין של הרמוניה בין החומרים, וגם שילוב נכון. זאת אומרת, ליצור פעילות, מה שנקרא, שהיא תומכת.
סוגרת, כן, שהיא תומכת.
טוב, יש לנו עוד הרבה מה להרחיב. אבל אני חושבת ש...
יהיה עוד שידור, כאילו, זה אינסופי. ככל שעוברים השידורים, אני רואה שאנחנו
רגע, אני לא רוצה לסגור, אני רוצה פשוט לראות אם יש רגע עוד שאלות.
עוד רגע.
אז תזיד את דרגתה שאני לא אסגור את השידור בטעות. אוקיי. איך אנחנו מבחינת זמן? אנחנו צריכים לסיים.
כן, אנחנו צריכים לסיים.
אנחנו צריכים לסיים. אז אני ניתן כזה זמן לשאלות, אני כן אגיד שאני גם משתדלת, אני מקבלת הרבה פעמים שאלות בדילי, כאלה שצפו למשל בשידורים מלפני.
ואת עונה להם
חודש ואני עונה. מי שפונה ושואל, אז אני גם עונה לשאלות, אז גם אם כותבים שאלות אחרי שהשידור הזה תם, אני משתדלת כן להצליח לענות, או שאפשר לפנות באמת בפרטי.
הנה, ליאת שואלת מה קורה במצב של הרעלת מתכת רעילה.
איזה מתכת, מה, באיזה צורה היא
באה לידי ביטוי? מדברת על חיסונים, אני מניח, אלומיניום וכספית בחיסונים.
זהו, אז אלומיניום נגענו
נכון.
בלייב הקודם בעניין של אלומיניום, אז אני כרגע לא אכנס לסשן הזה בצורה, כי אי אפשר לענות עליו על רגל אחת. אז השאלה זה באמת איזה מתכת ואיך זה בא לידי ביטוי. לעניין של נשירה, ותוך כדי שאנחנו סוגרים את השידור, אני אגיב שנשירת שיער קשורה לחסרים תזונתיים או חוסר איזון הורמונלי. אוקיי? חוסר של ויטמיני B, לדוגמה, יגרום ל... נשירת שיער, או סטרס מאוד גדול, או חוסר איזון הורמונלי, בין אם זה קורטיזול, ובין אם זה, סתם דוגמה אחרי לידה, נשים שחוות טלטלה הורמונלית מאוד מאוד חדה, נראה נשירת שיער. למה? כי השיער זה המקום הראשון שהגוף ייקח ממנו את מה שהוא צריך, לפני מאגרים אחרים. מבחינת הגוף, שיער הוא לא נדרש.
אבל מה הקשר בין סטרס לבין שאם לוקח ממנו את ה...
כי סטרס מדלל מאגרי ויטמיני B, וויטמיני B נדרשים כדי לבנות את הקולגן ואת השיער.
כל הויטמיני B, זאת אומרת, מי שיש לנו נשארת אחרת?
קומפלקס, כן. כן. ביוטין שאנשים מכירים שלוקחים, וגם אבץ, כן. אז כשיש מחסור תזונתי, הגוף קודם כל ייקח מהשיער.
זאת אומרת שמי שנשארת שיער צריכה לקנות קומפלקס B?
קודם כל היא צריכה להבין מה המקור, למה? כי יש חוסר איזון הורמונלי, או כי יש איזשהו שינוי חד, או כי יש מחסור תזונתי. ואז להתחיל. המקור האחרון שאני הולכת עליו זה תוספים. אני קודם כל אבדוק מה קורה בשורש.
אבל אם היה סטרס למשל, אז...
קודם כל לטפל במקור סטרס. אם מישהו עובדת בהייטק 24/7 והיא נמצאת בפגישות ב-4 לפנות בוקר עם ארצות הברית, והיא
ברור,
לא ישנה, וההפרשה של המלטונין והפרולקטין לא סדירה, אז רגע בוא נסדיר קודם כל את זה, אחר כך נתחיל לקחת כן. תוספים.
בסדר גמור. חברים, אני רוצה להודות להודיה. אני כל פעם מופתע מחדש, ואני אומר לך את זה באמת, בהרצה הרבה. הידע שלך המקצועי הוא מדהים.
די,
אני אוהב, כן.
לא ואני, אומרים שפחו של אדם בפניו.
אני אומר. אותי לא מעניין אף אחד. ואני אוהב את ה... את מדויקת במה שאת אומרת, את שלמה מה שאת אומרת, וזה באמת מדהים. ואמרת היום דברים מאוד מאוד חשובים, שגם כשאני נגעתי בהם בהמון, תביני, עשיתי שידורים פה עם פרופסור לתזונה, אדלשטיין, זכרונו לברכה, וכל מיני, ונגענו בכל מיני דברים, ואמרתם כמה דברים שאף פעם לא נאמרו, והם מאוד מאוד חשובים, מאוד מאוד חשובים. ונוגעים גם בתזונה, שאני גם מתעסק עם זה כמובן.
נהפכת אותך לתלמיד מצטיין.
אני, אין ספק שאני, אני כבר התלבטתי לשלוח את השידור הזה למרצה שלי לרפואה טבעית. אז תודה רבה להודיה באמת. כיף, ונראה לי שזה כאילו, בוא לא תחתית, כאילו, כמות הידע שלך וכמות הדברים שנרצה ללמוד ממך היא באמת, חשבתי שיש לה גבולות, אבל כנראה שאין.
לא, גם הידע שצריך עוד לרכוש הוא גם אינסופי, אבל הוא באמת של כולם, ובשביל זה אני פה.
אז תודה רבה להודיה על המידע החשוב. תודה רבה לכם שצפיתם, שלכם ערב טוב, ו... כמובן...
סוף שבוע, עוד שנייה.
זהו, אנחנו רגילים לעשות את השיעור ביום חמישי. כן. אולי סוף שבוע נעים, נקדים.
נקדים את המאוחר.
תודה רבה לכולם, ונתראה בשידור הבא.